רדיו.
הפרק בשיתוף פוליט. פוליט, שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט, מערכת לסקרים בשימוש עצמי, מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. דיר קצ'ר, פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות וכמובן תחרות הקריאייטיב הישראלית גרנות.
אהלן, ניר רפואה.
אהלן.
וולקאם.
תודה שהזמנת אותי.
לא, וולקאם זה כאילו כי חזרת לארץ.
תודה שליאו ברנט הזמינו אותי.
מגניב מאוד, אני כאילו, א', נגיד, אתה, ותכף אתה תגיד הטייטל, יש לך טייטל ארוך, נגמר הזה. אבל בגדול, היית עד לא מזמן, במשך כמעט 10 שנים או 10 שנים, איך אתה קורא לזה, סמנכ"ל קריאייטיב במקן ניו יורק, זה נכון להגיד?
הייתי 7 שנים סמנכ"ל קריאיטיב של מקאן ניו יורק, לפני זה הייתי 3 שנים מנהל הקריאיטיב אקסלנס של מקאן אריקסון בסנטרליסט יורופ, שזה ריג'ן.
זה כשישבת ברומניה?
כן, כן, כן. זה אזור שמסתרע בעבור מקאן מנגיד צ'כיה במערב עד אוקראינה במזרח, מטלין, אסטוניה והנורדיקס בצפון עד טורקיה בדרום. זה 18 שווקים.
אני חייב להבין משהו חשוב. אחרי 7 שנים או 10 שנים בזה, מכאן או מכן? אני הבנתי אומרים מכן.
אתה יכול שניהם.
לא, עכשיו אתה מכיר בגלובלי, זה מכאן או מכן?
לפי המבטא שלך, אבל בסוף זה מכאן אריקסון.
מכן?
כן.
אוקיי. אז אתה באמת נחשב הצלחה קריאיטיבית גלובלית. באופן מפתיע, כך הם מכירים לפני, ואני באמת חשבתי שלא יצא לך כלום, אבל כאילו איכשהו פתאום נהיה משהו. אנחנו מכירים, אני חשבתי, באמת איזה 10-12 שנים לא נפגשנו, כי באמת עשית את הקריירה שלך בארץ במקן תל אביב, ואולי אחר כך קצת נספר קצת על זה, כי לפני זה כאילו לא היית קשור לתחום כזה, ואתה אורח הכבוד והקינוט בכנס גרנות, שהתקיים ממש 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 עוד שבוע ביום חמישי, והיום אתה נחתת בליאו ברנט.
נכון.
סמנכ"ל קריאייטיב. נכון? יש עוד משהו בטייטלים?
כן, סמנכ"ל קריאייטיב, משנה למנכ"ל, אבל קודם כל אני רוצה להגיד שאני מתרגש.
כן.
לבוא לפה גם, אבל גם לגרנות, גם, אתה יודע, לראות את האנשים מול הפנים. החבר'ה
שלא, כן.
כן, לדבר בעברית אחרי 10 שנים, להציג בעברית.
כן.
וגם, אתה יודע, עם כל זה שנהניתי באיפה שלא הייתי, והיה טוב, כן. בסוף, כאילו אני מרגיש בבית, התקשורת שלי עם הישראלים הכי טובה, אני גם, חזרו לי אנרגיות
שלא היו לי. לא, יפה, אתה אדם ציני וזה, מה פה עכשיו? חזרתי הביתה, מה זה, משבר, זה גיל 40 וקצת, אני זוכר שאתה ילד בלעומתי, יש הרבה, כמה אתה?
אני עוד מעט 45, אז ילד
ברחבה. אתה קוראים שאני מתעסק עם הגיל יותר מדי. אבל כן, היית ילד פלא כזה, נכון?
זה ממש ממש מזמן.
כן, אוטלו, אוטלו לזה.
נכון, היה לי סטארט-אפ עוד בשנות ה-90.
כן.
זה אוטלו, זה היה רשת חברתית, אף אחד לא קרא לזה ככה. נכון. כי היינו מחלקים דיסקטים לאנשים.
אז אני עוד לא סגור על זה, אם השיחה שלנו תזרום לנוסטלגיה, או תזרום לחור, לא, אז אנחנו נזרום לנו, אבל אנחנו נתחיל. כמו כל שבוע. בחסות שלנו, שהיא הרבה יותר מחסות, ופה תגיד אם יש לך מה להתחבר או פרספקטיבה, ואני יכול להגיד לך שיש פה שיתוף עם סמוב, שהיא בעצם חברה, שהיא כאילו חברה לניוזלטרים וכאלה, אבל בעצם הרבה יותר היא מתעסקת בניהול מערכות יחסים עם הלקוחות, ומה שאנחנו חשבנו ואנחנו עובדים על זה בימים אלה, זה באמת לא סתם לעשות חסות ולהגיד סמוב ככה וככה, אלא אנחנו בונים ביחד את הניוזלטר האולטימטיבי לעולם הפרסום והשיווק, ואני כל הזמן ככה לומד מהם דברים חדשים, אנחנו, יהיו כל מיני ספקי תוכן נקרא לזה, כלומר, יהיו כל מיני אחראי תוכן לכל מיני נושאים, אתם, כשזה יעלה, אתם תוכלו לבחור מה מעניין אתכם, משפיענים, דור הזה, עיצוב, AI, whatever, וזה יעשה לכם ניוזלטר אוטומטי למה שמעניין אתכם. יותר מזה, הוא ילמד גם מה שאתם אמרתם, אם אתם משקרים, אנחנו מדי פעם ניתן לכם כל מיני הבלכות של תוכן, ואם אנחנו נראה שבאמת זה מעניין אתכם, אז תקבלו, הוא ילמד אותך באופן קבוע, והוא נותן מין ציונים כאלה לפי מה שאתה קורא ופותח וכאלה, מאוד משוכלל, מאוד חכם, ובאמת, אתה מאמין בניוזלטרים כאלה של תוכן וזה? זה קורה? יש לך איזה משהו?
זה נשמע מאוד מעניין, אני אשמח לשמוע עוד.
אז רק נגיד ש... א', זה יצא בקרוב, אתם כבר מוזמנים להירשם, הלינק להרשמה נמצא בתיאור הפרק, ואם אתם כאלה שמייצרים תוכן ורוצים אוטוריטת תוכן בנושא מסוים, דברו איתי. נגיד תודה רבה לסמוב, הפלטפורמה המתקדמת ביותר לניהול מערכות שיחסים עם הלקוחות שלכם. המערכת מאפשרת ליצור ניוזלטרים ודפי נחיתה, חכמים ומעוצבים, לבנות קמפיינים מבוססי SMS למובייל, לשלוח וואטסאפים, להקים קורסים דיגיטליים, סקרים, ולייצר בקלות תהליכי אוטומציה שחוסכים זמן, מגדילים הכנסות ומייעלים את ההתנהלות העסקית. תודה רבה לסמוב, תודה רבה לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. וזהו, ונתחיל גם הפעם ונתחבר דרך הגרנות, כי באמת שבוע מהיום, אירוע גרנות, אני יכול לספר ותגיד לי גם מה שמעניין אותך, אבל באמת יש למעלה מ-100 הגשות. אני באופן אישי דאגתי שהמהלכים שנראים לי טובים שנעשו השנה, שיוגשו, ובאמת הם כולם הוגשו, והמון משרדים משתתפים, והולך להיות אירוע תוכן נורא מגניב, שאתה בעצם המרצה היחיד, אבל המרצה המוביל. תכף תגיד במילה אולי על מה אתה מרצה, אבל חוץ ממך הולך להיות מה שאנחנו קוראים לו שיחה צפופה, הולך להיות מין שני משפיענים שמדברים אחד עם השני, מראיינים אחד את השני, שזה עדי אייש וקרן שחם, והולך להיות כזה שיחה צפופה עם שני במאים, עם קרן חוכמה ורומן בוצ'צ'קי, והולך להנחות את כל הדבר הזה עידו ברטל, והולך להיות מגניב, והולך להיות מינגלינג, והולך להיות כיף. ועכשיו תגיד, בוא נדבר, אולי נתחבר עם מה אתה מדבר, אבל אל תיתן את כל הסחורה עכשיו, כדי שיהיו סקרנים.
לא, אני קודם כל אגיד כמה דברים. אני חושב שגרנות זה יוזמה מבורכת. אני יודע, זה שנה שלישית שלך כבר, נכון. אני הסתכלתי על הזוכים. אני חושב שזו תחרות מעולה, גם באופן שהיא מנוהלת, והעובדה שהשיפוט הוא מחוץ למשרדים.
חייב להגיד רגע שאני לא אשכח, שזה גם בשיתוף הגרנות, ובשיתוף עם המכללה למינהל, המסלול האקדמי, המכללה למינהל, בהובלת בית הספר לתקשורת. תמשיך. נו, מה אני אעשה? יש פה, אתה יודע.
תתן 5%.
לך יש תתן יותר הרוחות של כולם, עזוב.
לא, אני כבר לא זוכר מה אמרתי. לא,
שזה מיזם חשוב.
לא, זה מיזם חשוב. אני חושב שכל מה שמייצר קריטריונים בישראל למצוינות ולתחרות, הוא משהו מבורך. אני חושב שגרנות מהבחינה הזאת די מסדירה את זה. כלומר, העבודות הזוכות הן עבודות קריאיטיב, שבהן הקריאיטיב הוא הבולט, ולא קריטריונים אחרים. וזה אחלה, אני, כמו שאמרתי, אני מתרגש להגיע ברמה האישית, לעמוד שם ולדבר. אני הולך לדבר, הפרזנטציה שלי נקראת תמיד תמצא לך אויב, זה קצת רפרנס בשייגץ מפעם. כי עולם הקריאיטיב, ובכלל קריאיטיב בנוי על מתח, הוא בנוי על טנשן, הוא בנוי על דברים שמתנגשים. קריאיטיב טוב. אין קריאיטיב טוב שלא בנוי על טנשן. פשוט מאוד קשה למצוא את זה.
כמו שכל דרמה בנוי על קונפליקט, כאילו באיזשהו...
כן, וכל סיפור עם ארק וכו' וכו'. אתה לא יכול לקחת מוצר ולהגיד, הוא טוב, תקנו. הסיפור שאתה מספר חייב להיות במתח, ובגלל הבסיס הזה זה גם מאפיין את שיטת העבודה שלנו כאנשי קריאיטיב. אנשי קריאיטיב טובים, אנשים שמוצאים אויב בכל דבר. שאני אומר אויב, אני לא מדבר ברמה האישית של למצוא מישהו שאתה לא מחבב ולריב איתו, אלא האויבים האלה שאתה מנסה לתקן. ואני הולך לדבר על כל מיני אויבים כאלה, והלך להתגבר אליהם. בין אם זה האויב של הבדידות, העובדה שאנחנו פה כמדינה, אנחנו מאוד בודדים בשטח. האויב של התרבות שדעתי תפקיד, ואנחנו נדבר על זה עכשיו אם תרצה, כי זה מאוד חשוב לדבר. התפקיד של הפרסום המודרני היום ומה תפקידו לעשות בתרבות, בעיניי התפקיד שלו הוא לשנות את התרבות, ובעיניי התפקיד שלו הוא למצוא, הוא לייצר מעורבות בחיים של האנשים עצמם, ולא לספר סיפור בכל מיני ערוצים. אז אנחנו נדבר על זה. ויש עוד אויבים, אבל תצטרכו לבוא, כאילו, שבוע הבא.
כן, זה מעניין, וגם כשאמרתי באיזה מילה, כשדיברנו ככה בטלפון לפני, שאוטיזם מאוד סקרן, זה אפרופו להעלות את הרמה, שיש גם איזשהו עניין שכשעבדת הרבה בחול, אז באמת יש גם האויב או תחרות, שהיא תחרות גלובלית ותחרות בין סוכניות, וזה מאוד משפר את הרמה הקריאיטיבית, לעומת שכשהתחרות שלך היא מקומית ולוקלית ושוב וזה, וזה כאילו כולם נרדמים באיזה... אז אתה יכול לבחור לעצמך אויב ראוי, מה שנקרא, כאילו.
נכון, נכון, זה החיים של אנשי שיווק בישראל מחייבים אותם, אני מדבר על פרסומאים, כן. בוא נתחיל מזה, פרסומאים כן. וקריאיטיב, מחייב אותם בשביל להצליח ובשביל לעשות עבודה טובה, ליזון הרבה השראה שהם לא מקבלים באופן טבעי. וצריך להבין שמנהל שיווק או פרסומה או קריאיטיש קריאיטיב שמתעורר היום בגרמניה, ועלה איזה קמפיין מדהים בצ'כיה ליד, הוא חשוף לזה לא בצורה שבו ישראלים מקבלים קמפיינים מאירופה, קמפיינים מארצות הברית, קמפיינים שזכו בכאן. כלומר, זה קורה בתוך החיים שלו. המנהל קריאיטיב עבד פעם בגרמניה ועכשיו הוא בצ'כיה. המותג זה שעליו עשו את הקמפיין, הוא גם יש לו סניפים. כלומר, האווירה התחרותית וההשפעות התרבותיות, האנושיות, אחד על השני בסביבות אחרות, בדרום אמריקה, באירופה, בארצות הברית, למעשה כמעט בכל העולם, שונות מהמצב שבו אתה די מבודד גיאוגרפית, קודם כל. גיאוגרפית ותקשורתית ממה שקורה. ולכן, הקריאיטיב הישראלי צריך לפצות על זה בעודף מוטיבציה. ובעודף האהבה למקצוע. הוא צריך לדעת מה ריפינג עשו החודש.
אבל השאלה אם יש לו אינטרס או אינסנטיב לאפרופו לדבר הזה. כי אולי חלק מזה שזה לא קורה, כי... כי כולם לא מאוד מסתכלים ולא מאוד איזה, ולכן שוב, זה מין נמנום בינוני כזה של, של הרבה מחזמרים וכאלה דברים שמחזים פשוטים, ואולי זה, זה נוח שגם הלקוח לא יותר מדי מסתכל ולא מכיר את הרף, וכזה כולם טובעים באיזה
אז אוקיי, אנחנו
נוחות כזאת.
אז בוא נמנה את זה. אז בוא נמנה את הדברים שבאמת עוצרים
כן.
קריאיטי טוב מלהתרחש. אז יש לך את המודל, אבל בוא לא נדבר על זה. כלומר, יש את המודל הפיננסי, אבל אני יש קריאיטיב, זה קטונתי. זה מודל פיננסי של התעשייה.
לא, זה רלוונטי, ואפרופו זה רלוונטי כשאתה... כי בארץ לא היית בתפקיד כזה בכיר, וזה באמת יהיה מעניין. כי אם נתרגם אותך, זה אומר שאם המודל הכלכלי מבוסס עדיין על עמלות מדיה, ואולי על הפקה וכל מיני כאלה, אז למה שלך יהיה אינסנטיב לעשות רעיון גדול כשהמשרד לא מרוויח מזה?
זה קצת יותר מורכב, אבל כן, המודל הזה, או הקונסטלציה הזו, לא מעודדת קריאיטיב כן. בבסיס של זה. בסדר? אחרי זה יש לך את הדבר הזה של הבדידות והעובדה שכלומר, אתה לא רואה, כאילו לא קורה שום דבר בסוריה שמדליק אותך, ואתה לא משתתף במכרז אזורי באמן וכו'. כלומר, אתה מבודד וזה עוצר אותך.
מה שמפתיע, אני חותר את זה, כי אנחנו הכרנו, ואולי אחר כך נדבר על זה, אבל כאילו, ממש היה ההתחלה של פייסבוק, נכון? כאילו בזה. ודווקא עצם זה שתקשורתית, היום הכל הרבה, באמת כאילו, אתה זוכר פעם כדי לראות דברים מהעולם, היינו מזמינים ספרים, מזמינים, היום דווקא כשתקשורתית, זה בשנייה אתה רואה מה קורה בכל מקום, וזה, ועדיין אתה אומר, זה לא ממש קורה, רוב האנשים לא מאוד מסתכלים, רוב האנשים לא מאוד בעניינים.
והם צריכים, והם צריכים, תשמע, הדבר הראשון שעשיתי במקן ישראל, כשהתחלתי להבין איפה אני נמצא, היה להתחבר לכל המקנים בעולם, אני רוצה לדעת מה הם עושים, אני רוצה לדעת זה, אני רוצה שירו מה אני עושה.
כן.
כלומר, החיבוריות שלא באה באופן טבעי, היא משהו שצריך ממש, אתה יודע, זה שריר כן. שצריך להתאמן עליו ולהפעיל, שהוא בא מהסקרנות. הגורם השלישי, אני חושב, הוא גם תוצר מסוים של הניתוק הזה, זה קצת, זה כאילו ללקוחות מגיע יותר. יש, ואתה העלית את זה עכשיו, אז יש נטייה ל-low bowling, בכלל של התעשייה. כלומר, הקריטריונים הציבוריים של מה הוא מצליח ומה לא מצליח, הם יחסית מצומצמים ומתאימים לכולם. המפרסמים והפרסומאים מציבים לעצמם מטרות שהם מסוגלים להגיע אליהם יחסית בקלות עם כלים שהם לא מחייבים אקסטרה.
מה שקרה good enough.
כן, זה לא bowling. הם מסמנים מטרה שהם מסוגלים להשיג, משיגים אותה ושמים דגל. עכשיו, בגלל הדינמיקה הזאת, יש פחות שאלות לגבי האם זה הקריטריונים היחידים. כלומר, האם הקריטריונים שאנחנו מחשיבים כהצלחה, כרגע בישראל נגיד, מאוד מקובל קריטריון של זכירות ועדה לתוצר הפרסומי. כלומר, כן. לא למסר, אלא לתוצר הפרסומי, האם הוא זכיר ועוד, שזה קריטריונים מאוד חשובים, בעיקר שאתה מודד מדיה, בעיקר גם לפרסומי, גם לכלי מדיה וכו', והם מאוד חשובים. אבל המון, המון קריטריונים והמון דאטה, שהוא לא פחות חשוב, לא מקבל בהיררכיה או באיזונים את אותו חשיבות, כמו top of mind, כמו העדפה למותג, כמו עוד הרבה דברים שאומנם בודקים בריסרצ'ים, אבל מהבחינה הציבורית ומרמת השיחה, הם שקופים, הם לא קיים.
אפילו הסחירות והעדה, הם אחרי, בטח בימינו, עדיין המחירות, כאילו, וזה מאוד מאוד חזק נוכח המיתון למה שקורה, ונוכח זה שהדיגיטל מאוד מאפשר לראות את זה, אז אפילו, אז הרבה יותר זה מחירות ושורה תחתונה זה, ואחר כך סחירות והעדה, ובאמת...
לא, בחירות ברור, זה, כן. אבל הקריטריונים של הפרסום עצמו, של התוצר הפרסומי, אז נוצר מצב שבו לא, הלקוחות, אנחנו לא מאתגרים את הלקוחות, אנחנו כתעשייה, לא מאתגרים מספיק את הלקוחות, מגיע להם יותר מהבחינה הזאת, וזה גורם לנו בסוף, בגלל שישראלים הם מאוד מתמחים באפישנסי, כלומר להגיע למטרה בצורה הכי טובה, באמת, לא ראיתי הרבה שווקים שהם... אז המטרה הוא שלמה, והכל בסדר, אתה מבין? ולכן צריך, שוב, לגרות כדי לעשות יותר, כי זה מייצר לנו בסוף, בשורה התחתונה, קריאיטיב שהוא לא פרסום מודרני. הוא לא פרסום שמבוסס רעיון רב ערוצי. הוא לא, זה לא פרסום שמתערב בחיים של אנשים ומשנה אותם. זה לא פרסום שאנשים יזכרו אותו 10 שנים אחרי, כמו שאני זוכר את הבחור ההוא שקפץ מהחללית בשביל רדבול.
כן.
ועם הילדה על הברכיים, צורחים, אימאלה. ואני אזכור את זה גם עוד 20 שנה, אתה מבין? לא מייצר את זה, כי הלואו-בולינג מוביל לזה שאתה מסמן וי מוקדם מדי. ואני חושב, ויש לי מלא מוטיבציה עכשיו שחזרתי, כלומר, ואני אספר, אני חזרתי כי אני חושב שיוסי לובטון, אימי אירון, שהזמינו אותי, הם בדיוק האנשים לבנות איתם בארץ, אייג'נסי, שהוא אחר אייג'נסי, שלקוחות מגיעים אליו בגלל הקריאיטיב אקסלנס. בגלל שהקריאיטיב הוא לא רק לאנג'ל, זה קריאיטיב שמייצר רבניו שאתה רוצה כמו. עכשיו, כמעט בכל שוק, לא בכל שוק, אבל בהרבה שווקים יש לך הרבה סוכנויות כאלה. בין אם זה מה שיונג וון מאט עשתה לפני 20 שנה בגרמניה, או סרוויס פלן עושים עכשיו באירופה, או מה שריפינק עושים מקנדה, ועכשיו משתלטים את מהם סניפים ב-LA, בניו, ועושים דברים מדהימים. מיסצ'יף של גרג האן, שעזב את BBDO, ואמרו, פרסים, שער ארוך, זה וזה, והוא עכשיו גונב את כל הלקוחות הכי גדולים בארצות הברית, בזכות קריאיטיב, בזכות קריאיטיב בועט. ואין סיבה שפה בישראל לא יהיה אייג'נסי כזה, אין סיבה שלא יהיה קריאיטיב כזה, שבאמת משפיע, שבאמת מייצר אנגייג'מנט אמיתי, ומוביל לקוחות לבוא לאייג'נסי ולהגיד, אנחנו באים אליכם כי אנחנו רוצים כזה.
ואתה יודע להגיד מה ביצה ומה תרנגולת בבחינה הזאת? כאילו, האם... המשרדים, אין משרד כזה כי אין ביקוש כזה, כי הלקוחות לא מבקשים את זה מכל מיני סיבות, כי הם לא יודעים שזה קיים, הם לא יודעים שהם רוצים, כי שזה, או הפוך, כל המשרדים כאלה, כלומר, מה ביצע ותרנגולת, האם אתה משוכנע שכשיהיה משרד כזה, יהיה לו כזה ביקוש?
אז קודם כל, החוסר ידיעה הוא בדיוק על השלושה אויבים שדיברנו מקודם, כלומר, העובדה הזאת גורמת את זה. אני בטוח, כי תשמע, אמון זה דבר שנבנה. כשאין לך רפרנסים, שאין זה, שאתה מביא רפרנס לדברים שנמצאים 5,000 קילומטר, קשה לסחוב לקוחות לבוא איתך, אבל, וזה גם עשינו בעבר, אנחנו, אפילו אתה ואני ביחד במכאן, שאת הסיבוב הראשון הוא סיבוב בגינה. הקמפיין הראשון הוא משהו קטן, להראות שקריאיטיב מייצר שיחה, ואז אתה לוקח את הלקוח למשהו יותר גדול, ואתה מראה לו שקמפיין שההתחלה שלו היא לא טלוויזיה, אלא ההתחלה שלו היא במקום אחר. בשטח, בדיגיטל, בזה, כן יכול להביא תוצאות כשהטלוויזיה תומכת. ואז אתה גם מגיע למצב שאתה עושה קמפיין אינטגרייטד שלם, שבכלל מתחיל אלוהים יודע, מאיזה הקינג הזה, עובר לסרט, ובכלל נגמר בפארק הירקון. כלומר, זה תהליך של בניית אמון. ואני לא מצפה מלקוחות באמת לבוא ולהגיד, אין לנו רפרנסים, אין לנו זה, רוץ על זה. לתהליך של בניית אמונים על קורא דרך קריאיטיב טוב.
הבנתי, אבל הדבר המפתיע הוא, אנחנו עבדנו ביחד במקן דיגיטל, בתקופה שהייתה מין תקופת האנגייג'מנט כזה, ובאמת עשו המון מהלכים כאלה, וזה גם עבד, ואני חושב, אולי לא אובייקטיבי, שאפילו מקן דיגיטל באותה תקופה, אפילו הייתה כזה יותר חזקה קצת ממקן הזה, כי כאילו היה מין הבועט, והיו עוד לידינו ויינר שעשו דברים טובים, אידיאולוג'יק וזה, אבל אופם, עצם זה שזה נעלם, אז זה גם אולי אומר, אופם, אם זה היה כזה מוצלח וכזה נותן ערך גם למשרדים וגם ללקוחות, אולי זה נשאר, אבל אולי זה שזה נעלם, אומר בצער, כי ברור שאני הבאת באותו ראש, אולי אין לזה ביקוש.
קודם כל, אתה מדבר על מה שהיה לפני 12 שנה, זה היה התנסות.
כי הטכנולוגיה התקדמה, וזה רק התקדם, היית מצפה שהיום אנחנו נראה כמו שעשינו אז פי 100, והיום רוב הדיגיטל הוא סרטים, או ממים של דחקות בסושל, כאילו.
אני, אגב, לא מסכים איתך.
בארץ,
כאילו. שוב, אני חזרתי אחרי 10 שנים, אז אני לא... כן, כן, לא,
בארץ.
מה שעשינו לפני 12 שנה או 13 שנה במקרה, זה היה מודל של התנסות בסוף. מדיות חדשות פרצו, רשתות חברתיות היו, אתה יודע, רק פתחו את ה-API, זה היה פעם ראשונה שמפרסמים, ובכלל יכולים לשחק עם, עם הכלי הזה. ומה שעשינו היה מאוד קריאטיבי, אבל הוא היה גם באזור לא, לא ממופה בכלל.
נכון, שתם הניסיונים, מה שנקרא.
כן, מאוד ניסיוני, כן. ולמדנו, ועשינו בו, עשינו גם דברים כן, שלא כן. הצליחו, ושהיו מאוד קריאטיביים, ולאף אחד לא אכפת, ולעומת זאת עשינו דברים שהיו טיפה פחות קריאטיביים, והם עפו והשפיעו מאוד על החיים שלנו, כלומר, זה היה תהליך של למידה. כן. עכשיו ברור שהיום לא צריכים אפליקציות פייסבוק, וכו' וכו'. הקריאטיב התפתח, אז עכשיו אני לא יודע מה עושים כרגע פה בארץ, ומה הרפרנסים, אבל אי אפשר להגיד שא' תקציבים לא מופנים למדיות שהן לא שידוריות, נתחיל מזה, כולל באינטראקציה וכולל בפרפורמנס וכולל בדברים שגם אפשר לעשות בהם קריאייטיב מתוך זה. ובטח ובטח, רעיונות גדולים, הרבה פעמים מתבססים על טכנולוגיה, גם אם בסוף היישום שלהם נמצא בשטח, או היישום שלהם נמצא בנקודת מחירה, או היישום שלהם נמצא באקספיריאנס, הטכנולוגיה פשוט עברו, התרבו עוד יותר. אז זה נראה לך אולי במפה התקציבית, שזה הלך לקדם או הלך לסרט, אבל אם סרט הוא סרט אינטראקטיבי, שמשודר בחמישה ערוצים במקביל ואתה יכול לעבור ביניהם, אז זה כבר טכנולוגיה, זה כבר לא סרט. כלומר, אם תסתכל על ההוגה, היא הולכת יותר ויותר לכיוון של רב ערוציות, על ההוגה הגלובלית של הפרסום. וכן, יש גם תהליכים שעברו עם המדיה, החברות האלה, גוגל, פייסבוק, טיק טוק, אפל, הם גדלו, והם גם להם יש את הנתח שלהם, והם גם צמצמו את היכולת הקריאטיבית דרך אפקטיביות פרסומית ושל מדיה.
ושמודדים נגיד פרפורמנס וכאלה.
כן, כי הם מביאים תוצאות מסוימות שפעם ניסינו להשיג אותם באמצעות קריאיטיב, והיום הן מושגות בצורה יותר יעילה באמצעות פרפורמנס, זה נהדר, כלומר, אז זו התוצאה של מה שעשינו לפני 12 שנה, שלמדנו מה עובד, מה לא עובד, שהתנסינו בזה. אבל להגיד שכאילו היום זה נגמר והיום עושים טלוויזיה, וזה לא קריאה נכונה של מה שקורה בעולם.
לא, אבל אז אני מקשה עליך, ואם אתה אמרת שאתה מכיר את הפודקאסט, אתה יודע שאני בכוונה מקשה, למרות שאני כאילו בדי זה, אבל יכולים להגיד, תקשיב, אולי זה ההבדל בין ישראל לבין העולם. וגם אני יודע ששמעתי את זה בזמנו בארץ, שבסוף... בטח בדיגיטל, כשאתה לא פונה לכולם כולם, ומראש הקהל הישראלי הוא לא כזה ענק, אז ההפקה והטכנולוגיה והזה, כדי להגיע בסוף, אני לא יודע מה, לבנות 16 עד 18 בזה, בסוף זה נורא נורא יקר לקהל נורא קטן, ואולי זה הבדל בין זה לבין לעבוד בארצות הברית או באירופה, שבסוף אין לך מספיק קהל.
אני ממש לא מקבל את זה. ברמת הסקילס, ואני אומר לך כבן אדם שעבד בדיוק, כן. בדיוק ב-20 מרקטים, בדיוק ב-20 שווקים,
כן.
ברמת הסקילס ישראל היא בטופ. היא יותר טובה מרוב מדינות, ושאני דבר סקילס, זאת אומרת יכולות הפקה, יכולות חשיבה, יכולות ניהול, יכולות מדיה ואפקטיביות, כל היכולות, כן. הסקילס בתוך העבודה בישראל הם אולי לא המדינה מספר אחת, אבל הם בטופ, הם בטופ האירופי, והם ברמה, כשאני עובד עם אנשי קריאיטיב ישראלים, או כשאני עובד עכשיו עם אורן בליאו ברנט, הרגשה היא זה רמה גבוהה. וגם האנשים, תראה דניאל ברק, תראה דנה בלום, תראה עמי אלוש, תראה את האנשים שהתפתחו, זה רמה מאוד גבוהה של אנשים שהם ברמה עולמית מאוד גבוהה.
כן.
בסדר? אז מה שהורס את הביצוע, זה לא שבישראל אין סקילס לעומת העולם. בהפקתיות, בקריאייטיב.
לא, זה לא מה שאמרתי שאני סקיז, אמרתי שהרבה פעמים כדי לעשות משהו כזה, התקציב שלו כל כך גדול, שזה לא שווה, כי הקהל מספיק קטן. כשאתה רוצה, נגיד, תן דוגמה לתקציב שיש שם לליאו ברנט, תקציב דגל, או אתה כבר נכנסת לעניינים? אני כבר...
לא, מה, אני לא אשתף תקציבים של זה, אבל מה השאלה?
לא, אני יודע, קניוני עזריאלי, נגיד, אצלכם? או שאת לא נכנסת עד כדי כך שאתה יודע להגיד... לא שאני אומר, נגיד תקציב כזה שאומר, עכשיו אני רוצה לעשות משהו, אתה אומר, וכישרון יש, ותסכיל זה, שאת הטכנולוגיה יש, ובסוף כל הדבר הזה שכן יש לו זמן ארוך, ויש לו, ובסוף הטכנולוגיה, וזה עולה המון המון כסף, ואז בעלות תועלת אומרים, רגע, לא בטוח שבסוף כדי להגיע לקהל שהוא לא ענק, אתה מבין? לעומת שוק אירופאי או שוק אמריקאי, שכאילו השוק קטן מדי, זה הטענה.
אז תראה, צריך להתאים רעיון לתקציב,
כן.
ליכולת. דווקא הטכנולוגיה מאפשרת לנו לעשות בדיוק הפוך. בדיוק לעשות דברים שהם היו מתוחכמים, מגיעים לריץ' הרבה יותר גבוה, בזכות הטריק שלהם ובזכות הקריאיטיב, על חשבון התקציב. ואתה יכול לעבור על הפורטפוליו. על
חשבון תקציב המדיאן, מה שנקרא.
על כל התקציב, גם ההפקה וגם המדיה. הרי קמפיין, כמו שעשינו עם דנה בו לפני איזה מיליון שנה, בוקרסט, נוט בודפסט. בסדר?
שעשית ברומניה.
ברומניה, כן. העלות הפקה שלו היה לעשות איזה תוסף דפדפן, אבל סביב התוסף דפדפן הזה מיליון אנשים דיברו.
רגע, תספר, זה נגיד לא כולם מכירים, וזה שווה את הסיפור, וגם זכית בזה, זכה בהרבה פרסים. הנה, בואו קצת...
כן, זה שוב, זה בדיוק קריאיטיב שמתערב בתרבות. הרומנים מאוד מתרכזים, שבאים כל מיני אומנים, ממייקל ג'קסון לפני 20 שנה ועד ממש עכשיו, לני קרביץ ממש כשהגעתי, עולים לבמה ברומניה ואומרים, "Good evening, Budapest."
כן. Okay.
שזה הבירה של, של הונגריה ולא של רומניה, שזה מדינות קרובות שהם לא ממש מחבבים אחד את השני, כלומר, זה לא איזה, וזה מעליף. אז יצרנו ממש קמפיין, בגלל שזה קורה פעם אחר פעם אחר פעם, עם כל כך הרבה אומנים. יצרנו קמפיין שלם שהמטרה שלו זה שזה ייפסק. להגיד, יש בוקרסט, בוקרסט היא לא בודפסט. רום, שזה השוקולד הלאומי של רומניה, שבמשך 60 שנה
היה... שוקולד פרה של רומניה.
כן, שהיה היחיד במשך 60 שנה ברומניה, זה כמו השוקולד הלאומי. אז הוא גם מייצג את הרגשות הלאומיים האלה וכו'.
הוא גם נחשב לקוח קריאיטיבי כזה, שעשה, החליף את העטיפה, כל הסיפורים.
עשינו...
זה גם של ראיה?
לא, לא, אני הגעתי בשנה אחרי הגרנד פרי בקאן, זה הביא שני גרנד פרי בקאן, הרום האמריקאי, אמריקה רום.
וגם הביא תיאבון, לא? זה גם חלק מעניין. כשאתה זוכר, כשאתה עושה משהו, אתה אומר, זה מביא תיאבון קריאיטיבי.
נכון, ולא רק תיאבון קריאיטיבי, זה מביא תיאבון לכולם, לכל ה... זה גם לניהול לקוח, גם ללקוח קודם כל.
נכון, עניין של מומנטום.
אז עשינו קמפיין שלם, עשינו תוסף דפדפן, שמוסיף כל פעם שיש בוקרסט, מוסיף בוקרסט נוט בודפסט, שמנו שילוט ברחבי הזה ליד השדה תעופה, שמנו שילוט בבודפסט, שאומר, Welcome to not Bucharest. כלומר, יצרנו טיולים מאורגנים בשביל... כלומר, יש פה איזה, עכשיו, הקמפיין עצמו הוא הרי לא על המספר האנשים שנרשמו לטיול המאורגן של בוקרסט נוט בודפסט, אלא האפקט של זה. כלומר, בגלל שהתובנה הזאת נטועה כל כך בתרבות, ובגלל שזה מעורר כל כך, נוצרה שיחה שהיא הרבה מעבר. כלומר, פתאום ראש העיר מבקש, ראש העיר בוקרסט מבקש להיות חלק מהפעמים. אפילו פונים אליו, הוא מבקש להיות, כי הוא מבין את הפוטנציאל השיחה הזאת ואת את מה שרום ניסו לעשות. אותו דבר, יש לי קמפיין שאני הכי גאה בו, למרות שהוא לא זכה בשום דבר. שעשינו ליוניליבר של צ'יף, באיזה סיף נקרא בעברית, כן. ברומנית זה צ'יף, כן. סי זה צ'. שבו, ואני אדבר על זה גם בגרנות, כי כשנחתתי ברומניה, הלכתי למשרד ברגל מהמלון שלי, אחד הדברים הכי, אחד הדברים שראיתי זה צלבי קרס על הקירות.
אני זוכר את זה, כן.
מה, צלבי קרס על הקירות באמצע העיר, ליד המשרד שלי, כאילו, מה זה? אז אני הולך ל...
רק מחיר, חביבי.
כן, לא, אני הולך למנכ״ל שם, הרומני, ואומר, תגיד, מה קורה פה? מה זה צלבי קרס וזה? אז הוא אומר לי, זה ילדים וזה, וגם מה שכתוב שם, מוי יציגן איזה מוות לצוענים, זה לא עליך, כי זה לא...
זה בסדר.
כן, תעזוב אותך, זה ילדים ש... עכשיו, אתה חי עם זה בפנים, ברע, כלומר, אתה כאילו אומר, אני צריך לשנות את זה, וזה כאילו האויב התרבותי שאני אדבר עליו גם בגרנות, אתה רוצה לשנות משהו בעולם שלך. זה לא dancing and singing, זה כאילו יש משהו שמפריע לך בעולם הזה. עכשיו, למה אתה הצטרפת לפרסום? לעשות entertainment? לך תהיה במאי פיצ'רים. אם יש לך הזדמנות כפרסום, לעשות את השינוי הזה. ואני הכי גאה בקמפיין שעשינו עם יוניליבר, שאגב, הוא לא היה מתוחכם טכנולוגי, והוא לא זכה בפרסים, ולא, 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 לא.
זה גם היה לפני עידן הווק, וכאילו...
זה היה 2014, 2015.
התחלה, נגיד. זה לא עכשיו שכולם חושבים רק איך לשנות את העולם, וזה היה התחלה.
כן, וזה היה תחילת המובייל גם, של האפליקציות מובייל, שזה באמת נהיה מיינסטרים, וכולם יכלו את זה. ועשינו אפליקציה כזאת, פשוטה, של סיף, שתדווח לנו איפה אתה רואה את הצלבי קרס האלה, ואנחנו מיד, כלומר, היינו ארבע מסעיות, ומסתובבות בעיר, מקבלות דיווחים, הולכים, מוחקים את זה, מנקים. הולכים, מוחקים, מנקים.
רומניה, אתה אומר...
הכי פשוט. אבל תקשיב, תסתכל על הקייס של זה, תראה את הזה. כלומר, אתה משנה דברים בזה. אז נכון, לא, יש, אני, ככל הנראה, יש אותו מספר נאצים שהיו שם לפני הקמפיין. בסדר? זה לא על זה. אבל העיר נקייה מזה. ראש העיר אמר שיחזירו את העקיפה, כי לא הייתה עקיפה. בשנה וחצי אחרי זה, שעוד הייתי ברומניה, אחרי הקמפיין הזה, כל המקומות שהצבנו אותי בדרך מהבית למשרד כבר נוקו, ואני יודע שעוד כמה מאות נוקו. אתה מרגיש שעשית, זה קריאיטיב טוב, זה קריאיטיב טוב, הוא גם עבד להם, הוא גם שם את יוניליבר, שאחרי זה כל הפלטפורמה שלהם נקרא לקורצה רומניה, מנקים את רומניה.
כן.
כלומר, אמרו, אוקיי, בוא, זה גם יכול להיות פלטפורמה שבה אנחנו, כחומר ניקוי, אומרים, אנחנו גם מנקים משהו בחברה שצריך לגע.
זהו, זה הקטע שאתה...
זה לפני 10 שנים, וזה עדיין פרסום מודרני.
מושך אותך בלשון לאג'נדה שלי, ואני חושב שאנחנו שותפים לאג'נדה, אני רוצה לשמוע את זה בזה שלך, אבל שאתה אומר, כאילו, ופרסום מודרני, זה שילוב בין מדיות ושילוב בזה, אבל השאלה היא, הנה בדוגמה הזאת, אבל בבסיס של זה, הוא אותו בסיס של להתחיל מהסטרטגיה וקונספט וזה, ורק אחר כך, והנה, וזה הדוגמה שאתה נותן, הם דוגמאות שאומרים, רגע, זה לא שוקולד, השוקולד הזה הוא מייצג את רומניה, הוא מייצג לאומיות, וזה לא חומר ניקוי סיף, אני יודע מה הוא, לכלים, אלא הוא חומר ניקוי לניקוי החברה שלנו מ... אז זה כאילו...
אטריביוטס, כן.
זה עדיין?
לא,
אתה
תקשיב,
עדיין מאמין בזה?
תקשיב, לא, תקשיב. בוא, כן, אני כן מאמין בזה. בוא, רגע. אנחנו מתעוררים בבוקר בסוף בשביל להעלות ביקושים למותגים ומוצרים. בסדר? זה הבסיס שלנו. אנחנו לא מתעוררים בבוקר לעשות דברים מגניבים כאילו out of context. וזה גם הרבה יותר מקצועית, ממלא אותך ומאשיר אותך. לא שעשית איזה משהו שדיברו עליו בגלל שהמוצר עצמו, התוצר הקריאיטיבי עצמו היה מעורר שיחה, אלא שעשית את זה בתוך קונטקסט שבו מילאת את החובה שלך המקצועית.
כן.
שזה למכור, שזה לעלות, זה לעלות top of mind, לעלות אנשים שכאילו מרגישים יותר מחוברים למותג ורוכשים אותו יותר. כלומר, הכל מתחיל משם. אבל אם אתה מגביל את עצמך בחשיבה רק לדבר הזה, בלי לחשוב על איזה אימפקט יש למותג הזה בתוך החיים של האנשים, מה התפקיד שלו בתוך החיים של האנשים באמת, כלומר, עם ההתערבות של הקריאיטיב, לא במצגת אסטרטגיה, ואז בקריאיטיב זה, אתה יודע, איזה סרט עם שיר.
מה התפקיד שאנחנו מייצרים לו, מה התפקיד שכבר יש לו, או מה...
תלוי, איזה אד-הוק, בוא, תביא בריף ונדבר עליו.
לא, הנה, כי דוגמה לרעה קצת, אבל אני לא יודע, תגיד אם זה בכל העולם, אבל אפילו, כי נגיד עכשיו יש חודש הגאווה. אז פתאום, דרך אגב, יש דברים מאוד קריאיטיביים, באמת מאוד יפים, אבל אפרופו, רוב המותגים זה לא באמת התפקיד שלהם בעולם, אז אני לא יודע אם זה לגמרי פינקווש. אז עכשיו זה מייצר מהלכים הרבה פעמים קריאיטיביים מאוד מאוד יפים, אבל כן אתה אומר לעצמך, רגע, כמה זה באמת תורם למותג, כמה זה חלק מהמותג, או כמה זה מין...
אני לא בטוח שנוכל לעבור, זה נושא רציני ושאפשר לדבר עליו, כאילו, אפשר לעשות פרק שלם כאילו על הנושא הזה. אם אני צריך bottom line, מי שכוונתו טובה ועושה, אני מצדיע. אחרי זה אני יכול כאיש קריאיטיב לראות את הדברים האלה ולהגיד, ולהנח כל מיני כאלה. אבל זה עדיף מהמציאות שאף אחד לא עשה כאלה, ולהפך, עשה פרסומות שיורדות על אנשים עם קשיים בחברה, או מכסחות...
תסתכל, ראי פה?
לא, אני לא יודע מה עשית.
היינו ילדים, היה עולם, היה תקופה אחרת.
לא עשיתי את זה, אבל אני לא יודע מה אתה עשית בתור ילד, אבל כאילו אתה מבין את זה. כלומר, מהבחינה הזו, העולם מתבגר ושוק הפרסום מתבגר איתו, ואני חושב שזה לטובה. אז אתה אומר, אוקיי, אז חלק מהדברים האלה זה פינק וושינג, חלק מהדברים האלה יאללה עשו לפני שנה, חלק זה... הכל בסדר, הם עושים את זה ותראה בכמויות, והכוונה שלהם טובה, הרי בסוף הם... אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אבל... בבטם ליין, אני מעדיף את זה מלפני 12 שנה, שהיית בכלל צריך לשכנע המותג, שהוא צריך כאילו להיות ביום הזה איפשהו, או שיש לו קשר לדבר הזה.
אבל בעיני השאלה יותר חשובה, ופה הרבה פעמים כן מאשימים את ה... ואתה כאילו בעיני מין סמן שמאני או ימני, אני לא יודע לפי מה אומרים, ושקריאטיב, וסמן קיצוני של בעד קריאטיב, ושעושה קריאטיב, והוכיח וזה וזה. ואז הרבה פעמים כאילו יכולים להגיד, רגע, אבל באמת... עושים את זה בשביל להדיר את עצמכם, עושים את זה בשביל לקבל מחיאות כפיים מהברנג'ה, ומתי זה יותר כאילו נכון, כשמותג עושה וואן-אופים, עוד פעם, כשיש, אם המותג שוקולד הרום הזה עושה, עכשיו הוא עובד כל הזמן, אני בעצם המותג שוקולד הלאומי, וכל פעם אני אתן את זה קריאיטיב אחר, סבבה. אבל אם יש מותגים שרוב הזמן עושים לא קשור, או מכירתי, או שירים, או לא יודע מה, ופעם בשנה, שנתיים, עושים איזה משהו קריאיטיבי שמקבל מחיאות כפיים, אז השאלה אם הוואן-אופים האלה באמת הם עוזרים.
אז זו שאלה של דינמיקה של העבודה שלך, מולם. אני חושב שאם הם עושים את הוואן-אופים האלה, והם מצליחים, והם מביאים להם את המטרות שהם הציבו להם, ואתה מראה שזה, אז הוואן-אוף יהפוך להיות זה. כי בסוף, גם רום, המותג אחד מהקריאיטיבים שעבדתי, גם הוא יש לו, אתה יודע, גרסת פצפוצי אורז שצריכה למכור בפיטשט, וצריך להגיד, חדש בפיטשט, פצפוצי אורז.
כן.
הכל בסדר, אבל פעם בשנה או פעמיים בשנה הם עושים one big, הקמפיינים המותגיים שלהם הם מאוד קריאטיביים. כלומר, בסוף שיווק הוא לא רק הפרסום. יושב סמנכ"ל שיווק ויש לו לוגיסטיקה ויש לו מחירות ויש לו לחצים ויש לו זה, זה לא רק ה-hero קמפיין שלו זה. ולכן הבנייה של התוכנית השיווקית בעיניי צריכה לתת משקל לשני הדברים. כלומר, אתה צריך לדעת איך לענות על הצרכים המיידיים שלך, הצרכים המחרתיים שלך, הצרכים הלוגיסטיים שלך, הצרכי התרחבות והגרוף, ויש עוד מלא 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 דברים, אבל אתה צריך, בשביל להיות רלוונטי בחיים של אנשים, בשביל לייצר השפעה בחיים של אנשים אמיתית, עם אימפקט, לא רק שהם יזכרו אותך כי מישהו שר את השיר שהם אוהבים, אלא כי ממש השפעת עליהם, אז זה דורש מה שנקרא קריאיטיב. זה מה שנקרא, זה מה שדורש באמת השקעה באיך מייצרים את המתח, את השיחה, את ה... איך אתה עושה קריאיטיב טוב, okay, מודרני.
אז בוא נשמע קצת סיפורים דווקא, ואחר כך זה אולי זה גרון לנו שאלות, אבל כן מעניין, אלף הדבר הזה שפתאום אתה נוסע לרומניה, שזה, ופה הפעם אני קצת בבורות, אבל, ובזה, אבל כמה זה כאילו מין לעומתנו, מזרח אירופה עולם שלישי, או כמה זה כאילו יותר מתקדם לעומתנו, וכל התרבות שנפגש שם עם השפה, עם הזה, נכון שיש שם, עד היום היא שגית שם?
לא.
אבל הייתה
שגית, צורלה, והיה לי נחיתה רכה מאוד בזכותה הייתה נחיתה רכה מאוד.
ומראש הם היו משרד נורא קריאיטיב, תספר רגע את הסיפור שלך לרומניה.
זה משרד שמבוסס קריאיטיב.
עוד לפני שאתה באת.
כן, ואם אני יכול לדבר פתוח על השוק הרומני, הכל בסדר. האהבה שלהם לקריאיטיב וליזמות היא מאוד גבוהה. רמת הסיכון או האמון המהיר של לקוחות נותנים לך היא מאוד גבוהה. רמת הסקילס בתעשייה היא מאוד נמוכה. כלומר, אתה צריך לבנות סטנדרטים, שפה אגב בישראל הם יחסית מובנים, כשאתה פונה לספקים מסוימים ולזה שאתה רגיל, שאתה יודע מה...
ולכן נעזרת בחבר'ה ישראלים גם.
ולכן נעזרתי גם, נכון, בחבר'ה ישראלים, בחבר'ה מלונדון, בכל מה שיכולתי לעשות כדי לבנות שם זה, אבל, וזה יצא, כאילו, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בסופו של דבר, הסוכנות הקטנה הזאת מרומניה, בזכות סגית ובזכות מה שעשינו בקריאייטיב, בזכות אדריאן בוטן, הצליחה להביא את נספרסו העולמית, להיות מנוהלת ממשרד פרסום ברומניה, הצליח את לידל של כל אירופה, חוץ מגרמניה, כלומר 24 מדינות לאירופה, לידל זה כמו הרמי לוי של אירופה, יש סניף בכל... התקציב הכללי, ATL, BTL, דיגיטל, הכל, נוהל, מ-MRM ומכאן רומניה. וזה מודל שעובד, כי הסקילס נבנה לתוך... agency שמאמינה בקריאיטיב ושמים קריאיטיב up front. אז כל מצגת שהיינו הולכים היה כיוון, אתה יודע, האלה שאתה מתפלל שזה מה שהם ייקחו.
כן.
ולכן זה הגיע לצגת, ששמע, זכינו בסוכנות השנה באירופה, ביורובסט, כן? נגד BBH ונגד מאדר לונדון ונגד כולם.
אבל זה
לא יודע, 30 עריות בארבע שנים, לא יודע, כאילו,
זה כן יכול לקרות גם בארץ, אפרופו הרווחיות שפתאום כי גם בארץ הרי רוב המשרדים שייכים לסוכניות הגלובליות, אז שאפרופו מה שדיברנו קודם על הרווחיות, האם זה שווה לי, לא שווה לי שפתאום יעשה עבודה טובה ויגידו, רגע, אתה לא תקבל את שטראוס, אתה תקבל את whatever, יוניליבר העולמי, קוקה קולה
האירופאי. למה לא? אנחנו
כי לא חושבים ככה היום, אף אחד לא אומר עצמו, אני...
בסדר, זה חלק מהאויב הראשון שדיברנו עליו, בסדר? בסוכנות ברומניה בהחלט מחפשת לגנוב סוסים מאסטוניה. ובכלל הדרך שהגעתי לאירופה היה שאיריס בק שלחה אותי, הייתה מנכלית של מכאן בזמנו, שלחה אותי להשתתף במכרז של כל מזרח אירופה לקוקה קולה.
כן.
אז הגענו, ואתה יודע, היה אנשים מכולה, מבולגריה, מצ'כיה, מהונגריה, מטלין, מכל מיני מקומות. ואז אתה רואה שזה בעצם, זה פרקטיקה מקובלת, כלומר זה משהו שהוא הגיוני, זה לא משהו מדע בדיוני, שתהיה סוכנות ישראלית עם הסקילס שיש בישראל, שתנהל תקציבים ריג'נל או תקציבים בינלאומיים. זה לא רק, אמנם זה חלום שלי, אבל זה לא משימה בלתי אפשרית או משהו שהוא לא הגיוני, להפך, מאוד הגיוני.
וזה שאתה לא מכיר, עזוב, אתה לא מכיר לא את השפה, לא את התרבות, לא את ההיסטוריה, לא את המנטליות. זה לא בייסק בפרסום?
בסופו של דבר זה, שוב, תלוי לקוח. אני לא חושב שאת רום יכולים לנהל מאוסטרליה, בסדר? את השוקולד הרומני, ש-60 שנה עם ערכים וכו'.
אבל מנהלת את זה סגית הישראלית וניר רפואה הישראלית.
נכון, נכון. בסוף, ואת הקריאיטיב עושה דנה בלום הישראלית. אז כאילו, הרי בסוף יש גם גייטקיפר. יש זה, זה לא ש... כלומר, גם אם אתה עובד בשביל לקוח גרמני, מישהו מתרגם את זה לגרמנית ואומר לך, המילה הזאת בגרמנית זה שמוק, ולא כדאי לך להשתמש בה.
זאת אומרת שבשביל הרעיון לא צריך, רק בשביל הכתיבה נגיד והדיטלס?
אני אגיד לך, הבריפים בכל העולם אותו דבר. זה הרעב הקטן בבטן, וזה אותם בריפים שאנחנו קוראים פה. והסקילס, אמרתי לך, פה הם יחסית גבוהים. ככה שזה
תובנות,
לא...
אבל
תובנות
הן לא...
אוניברסליות. בסוף, תלך לכאן, ויש הרבה דברים שאתה לא מבין. או שמסבירים לך, אתה יודע, אני אגלה לך סוד, גם קופי אמריקאי יכול להבין מה קורה בישראל, ולתת רפרנס תרבותי מישראל, גם אם הוא לא יודע 5 שירים של הנזק. יכול.
אז נגיד עכשיו, בליו ברנט היה מגיע אליך קופי או ארט מ-whatever, מדינה אחרת, שאפילו אנגלית לא מדברת, והוא כוכב... אז אתה אומר, כאילו, אין לי בעיה, זה לא חסם.
להפך, אני אשמח להכניס גיוון, אני אשמח להכניס השראה לאנשים שלי ולפתח אותם. אני רוצה שאנשי קריאיטיב בישראל יהיו בקבוצות עבודה מול זה, שיגלו סטנדרטים של העבודה בחול ושל פרילנסים בחול. זה רק מעשיר אותם. כלומר, זה משהו שהוא לחלוטין, לא רק בקנה, אלא ממש בפועל. כלומר, כמו שלקחתי ישראלים, שהאמנתי בהם לעבוד, לעשות בריפים ברומניה. אני אמנם לא יביא לאד הוק כזה, אבל הקונספט עצמו של לעבוד עם אנשי מקצוע מכל העולם וללמוד מהם, אני חושב שזה מאוד חשוב בשביל לדחוף את השוק הזה קדימה.
ואתה פוגש, אני מקווה שעכשיו אני לא עושה עוול, אבל... אולי גם ככה, לא, אני זה שעושה את העוול, אבל... האם אתה פוגש, א', בעולם איך פגשת את הדור היותר צעיר, ואיך בארץ, כי... אני מרגיש, סליחה אם אני אומר, שגם בזה קצת יש איזה רדמות ואיזה בינוניות ואיזה כולם נחמדים וללכת ליוגה בשש וזה וזה וזה. וכאילו, האם אתה פוגש גם בדור יותר צעיר את האנשים עם הסכין בין השיניים ואת האנשים שרוצים לנצח ועושות את הרעיונות הגדולים ואת האהבה ואת התשוקה, או שהכל כזה מין נוח לכולם ברעיון הראשון שבא, שיחסית עושים אותו, שזה, גומרים מהר, הולכים הביתה. אתה יודע מה מדבר?
אני לא, כלומר, אני יודע מה אתה מדבר, כי אתה אומר את זה, אבל אני לא נתקלתי בזה עדיין ב...
לא, עכשיו, יש כאלה שבאים אומרים, תקשיב, זה קשור לדור הזה, זה קשור, לפני זה אמרו לדור הוואי, זה קשור לדור, או שזה קשור לישראל, או שאני זקן שרואה את הכל, נרגן שרואה את הכל צעירים כפחות ופחות.
גם יכול להיות, כן. אבל אני לא רואה, אף פעם גם לא ראיתי, כאילו, הדור הולך ונעלם, הדור הולך ונהיה חכם יותר, אני לא מה, כאילו, אומר...
אני לא חושב שהוא פחות חכם, אני חושב שהיה פעם, יש פחות...
של מוטיבט, תראה, יש את רוח הזמן, בסדר, מה קוביד שינתה את הדרך שבה אנשים עובדים, פיזית. בניו יורק ממרץ 2020 עד כמעט ספטמבר 2021, אף אחד לא ראה משרד.
כן.
בסדר? וגם לא ימי צילום, כי ליגל, לא הורשו נגיד אנשים מעל גיל 45 על הסט, אז מה תצלם? וכולי, כלומר, היה איזה ברייק, והברייק הזה יצר נורמות חדשות של עבודה, בכל העולם, בכל התעשיות, ולכן יש ה-work-life balance, זה בעצם עשה איזה ריסט, לסטנדרטים שאנחנו חשבנו אולי שהם היו מקובלים, אבל הם לא באמת היו מקובלים ונוחים ונעימים לנו.
אבל נוח לקחת את זה לשם, וזה לא ה-work-life balance. אני אפילו יכול להגיד לך, אפילו נגיד על גרנות. אז כן יש הגשות, ואפילו בקרטסים וזה, אבל זה עדיין, אני לא רואה את הדור הצעיר, וגם בקבוצה בקריאיטיב פסט, אני לא רואה את הרצון הזה, ואת עדיין מי שאני רואה שמובילים וזה, זה אתה יודע מתכוון, אמרת אורן וכל מיני, ומיכל פרי וכל מיני, זה כאילו הדור, ואני אומר, אבל איפה? הם לא רוצים, הם לא רוצים...
הם רוצים, שוב, אני פה 3 שבועות, אני לא פגשתי את הדור הצעיר בישראל.
תתנף, לא חשוב, לא צריך לדעת כדי לתנף, באמת.
לא, אבל לא נשמע לי שאין להם אמביציות, ושהם לא רוצים לנצח, ושהם לא רוצים לעשות הכי טוב, ושהם לא רוצים ש... אתה יודע, שבמדינות אחרות ידברו על העבודה שלהם, והתקשרו אליהם להכליל אותם באיזה ספר, או... כלומר, הם רוצים את ההשפעה של העבודה שלהם.
חלק אמרו לי שמה שהם רוצים זה יותר נרתע לייקים בפייסבוק.
גם אני רוצה לייקים בפייסבוק.
שכאילו... לא, אבל זה יותר קשור ל...
עושה לי ממש טוב לייקים בפייסבוק.
אבל זה יותר קשור לפופולריות הרבה פעמים. כמו בזה שכלומר, של משהו זה עם הקומיקאי והמצחיק וזה, שזה כאילו מביא הרבה לייקים, מאשר משהו הזה שבאמת משנה סדרי עולם, שכולם מדברים עליו שזוכה בפרסים.
מה שהם ישנה סדרי עולם יקבל הרבה לייקים, אני אומר לך. ורואים את זה.
כלומר זה בא ביחד.
מה, הקמפיין הזה של עכשיו לפני שנה זכה בכל הפרסים בעולם עם הכיסאות הריקים.
כן, של האוניברסיטה, של הוא ש...
כן, מיליון לייקים, זה קצת יותר ממה שאתה יכול להוציא פה מאיזה פוסט, או מקמפיין מקומי שאתה מדבר שעשו אותו מהר ובחופזה ומתוך כאילו חוץ. כלומר, אני בטוח שהמוטיבציות זהות לבני 35, לבני 25 ולבני 45 ברמה המקצועית האישית, של הגשמה עצמית.
אבל עזוב את ישראל, כי רק עכשיו הגעת, אבל פה ברומניה, וגם אחר כך, נגיד עכשיו אנחנו מגיעים לניו יורק, ותכף אנחנו זה. אז שם, ושם גם יותר ניהלת, אתה מצפה על זה, נכון? יותר ניהלת ויותר אנשים ויותר זה. לא פגשת את הדבר הזה שאתה אומר, בוא נע... עזוב שנגיד, בסדר, work-life balance, ואולי פחות מוחדים את שתיים בלילה, אבל באופן כללי, שאתה אומר, רגע, אתם בני 30, אתם התחילת את הקריירה, את הזה, אתם לא רוצים לטרוף את העולם. אתה לא הרגשת דבר כזה?
לא, כי הם רוצים לטרוף את העולם.
אתה כן מגש? אוקיי.
כן, כן. וכן, אז הם לא מוכנים לבוא שישי בלילה. בסדר, אני מבין אותם, גם אני לא הסכמתי פעם. כאילו, זה סטנדרט מקובל עליי, מה שנהיה הסטנדרט.
לא, אומר, נוח לקחת את זה לשם, זה לא לשם, אבל לא חשוב.
שוב, אתה מדבר על משהו שאתה מבחין, אתה, יש לך איזו הבחנה.
לא לרדם בלילה עד שאין לך את הרעיון הזה, זה להרגיש שאתה, עד שאתה לא מביא את המאה, אתה לא במנוחה. זה לא קשור לאם אתה עבד עד שתיים בלילה או לא.
זה אינדיבידואלי. לא נתקלתי בזה כתופעה חברתית או כמשהו שהפיינתי, או כמשהו שראיתי ואמרתי, או הצעירים מתנהגים. יש אחד עד ארבע בבוקר, למרות שהוא לא צריך, למרות שכבר יש שני כיוונים טובים, הוא מרגיש שהוא צריך את השלישי, כי הוא מרגיש שהבריף הזה עוד יכול להתפצח אפילו עוד יותר טוב. ויש את זה שוואלה, אתה יודע, הוא פתר איזה, יש לו איזה משהו, והוא מרגיש חזק מספיק, אז זה פרסונלי וזה אופי של אנשים, כאילו, אני לא יכול לאפיין, אני לא יכלתי בין הטובים לפחות טובים, גם בניו יורק, גם ברומניה, לא יכלתי להפיין את זה לפי, נגיד, גיל או ניסיון.
תישאר השוטר הטוב, אני השוטר הרע, אין שום בעיה, הכל בסדר. הרגע, תספר קצת על ניו יורק. איך ולמה עברת לניו יורק, ותספר קצת איזה...
רוב ריילי הציע לי לבוא, אחרי השורה שבאמת היה לנו הרבה מזל, מה שנקרא ברומניה.
רוב ריילי הוא?
רוב ריילי, היום הוא נשיא WPP, לפני זה הוא היה פרזידנט, קריאיטיב פרזידנט של מקאן אריקסון העולמית.
שהיא שייכת ל-WPP?
לא, היא שייכת ל-IPG.
IPG, לא, אבל WPP?
הוא עבר ל-WPP במהלך ה-COVID. הוא הזמין אותי אחרי מה שבאמת המזל וההצלחות שהיו ברומניה, לבוא לניו יורק. הוא אמר, אתה בשל ל-Big Markets. Big Markets, Big Clients.
כן.
ונסעתי לניו יורק, וזה היה מדהים. זה באמת היה מדהים להגיע לשם, לראות את ה... ניו יורק זה סיפור אחר של עבודה. זה שיטה אחרת של עבודה. צריך לזכור שאני לא יודע, אני סתם זורק מספר, כן? אבל 75-80% מהתקציבי הפרסום העולמיים הם בארצות הברית.
וואלה.
כן. ולכן התעשייה שם היא מאוד מפותחת. מספר האנשים הטובים והכישרונות והיכולות הם אדירים. ההפקה, כל נושא ההפקה. כמו שאמרתי לך קודם שהסקילס בעולם הם די דומים, כלומר, ישראל, הפקה הם משהו שהאמריקאים הם עושים יותר טוב מכולם בצורה מדהימה. כלומר, אתה עובד, אתה מצלם עם במאים זוכי אוסקר, כל תהליך העבודה ההפקתי הוא מטורף. ואתה גם לומד מה שלא היה, לא ברומניה ולא בישראל, מה שנקרא to swim in your lane, שזו שיטה אמריקאית שצריך ללמוד איך לעבוד בה. כלומר, אם אתה עושה קריאיטיב, אתה עושה קריאיטיב, אתה לא יודע מה התקציב של המדיה, אתה לא יודע, אתה לא...
חשבתי שאתה יותר מדבר על הלין הזה שאתה עכשיו מתמחה ב... לא יודע מה, בהפקות כביסה, ויש מישהו שהוא מתרחה ברכבים, ויש לך תקציבים קבועים, איזה שני או שלושה תקציבים קבועים שאתה עובד רק עליהם.
זה סגנון קריירה שיש שם, כלומר, בניגוד לשווקים קטנים, בשוק כמו ארצות הברית, יכול להיות מישהו שהוא קופירייטר שכותב את המודעות פרינט של שברולט, כבר 40 שנה. אז הוא כבר 40 שנה כותב את המודעות פרינט של זה, וזה קריירה. וזה לא קורה במדינות אחרות. אבל כשאני מדבר על ליינס, אני מדבר על שיטת העבודה,
אתה דואג לתוך עניין לקריאיטיב, ואתה...
כן, שכאילו יהיה מאוד מוזר שאיש קריאיטיב יגיד, הוא צריך להוסיף קצת בתקציב בשביל שזה יהיה בולט. כלומר, אתה צודק אולי, אבל stay in your lane. כלומר, זה... וזו שיטת עבודה שאתה לומד. מצד שני, המקצוענות שם מאוד גבוהה, ומכאן ניו יורק בתקופה שבה הייתי, זה מ-2016 עד 2022.
שבאת באיזה תפקיד?
סמנכ"ל קריאיטיב, EVP, ECD, Executive Creative Director. שזה הייתי הסמנכ"ל קריאיטיב של USPS, של רשות הדואר האמריקאית, National Geographic, MGM Resorts, שמחזיקים בערך 40% מכל המלונות בווגאס, הסטריפ, MGM גרנד, בלאג'יו, מנדלי ביי, כולם. וכמובן, עבדתי יחד עם רוב ריילי ואריק סילבר על הלקוחות הרוחביים ועל ה-State Street, Change the Ref שעשינו להם קמפיין, ורייזון, ובטח עוד 40 שאני לא זוכר.
עכשיו, זה קפיצות ענק, כאילו, כל מעבר כזה, זה, הוא לא דרגתי, זה כאילו, בכל מובן שאפשר לחשוב עליו, כלומר, גם ב... אבל יותר מעניין אותי בסוג העבודה, כאילו, זה לא משהו שאתה אומר, אוקיי, נגיד הייתי, בישראל עוד כבר היית מנהל קריאיטיב קצת, או...
איפה?
כן, בישראל,
כן, כבר הייתי סמנכ"ל קריאיטיב.
אבל צורך העניין לעבור לרומניה זה מעבר אחר לגמרי, כמו שזה, ואחר כך בניו יורק זה בתפקיד, בלקוחות, בסוג העבודה, זה כאילו, זה משהו אחר לגמרי, זה כישורים שלא הכינו אותך לתפקיד הבא.
תהליך למידה בכל תפקיד, גם במכאן ישראל היה לי תפקיד, תזכור, הגעתי, התחלתי בפרסום בגיל 29, או כמעט 30, כלומר, אני...
כן, אחר כך נדבר את זה, אתה לא באת מפרסום, לא צריך...
כן, לא באתי מזה, אז הייתי צריך ללמוד גם פה.
את המושגים בסיסיים, אני זוכר.
נכון, וגם לא רציתי לחשב איש קריאיטיב הרבה זמן, כי זה נראה לי לא רציני. אז כלומר, היה תהליך של למידה בתוך הדבר הזה, ואז ברומניה עוד תהליך למידה, גם תזכור שהתפקיד ברומניה היה גם ריג'נל, כלומר, כל חודש הייתי שבוע במדינה שלא הכרתי.
וואלה.
כן, טלין, אסטוניה, בלגרד, סרביה.
אבל טכנית איך אפשר, זה לתת נגיעה בכל...
אתה בא, ואתה יושב על בריף, אתה בא, יש בריף, הצוות מביא רעיונות, אתה אומר להם זה לא טוב, ומתחיל לעבוד איתם על הבריף.
אוקיי, ונגיד שזה טוב.
אז אתה עוזר להם שזה יהיה יותר טוב.
לא, אבל יש לך כך את הליווי, ואת הצילום, ואת זה, זה לא קורה בשבוע.
ועשינו את הקייסים שלהם של מזרח אירופה, והפכנו את מכאן מזרח אירופה. כלומר, תבין, כשהגענו היה רק רומניה, שזכר בכאן עם הגרנד פרי, למקדוניה היה בשנת 2005 או משהו, הם עשו איזה קמפיין שזכה בזהב, משהו עם תמשש את הביצים בסופר, כדי להעלות מודעות של סרטן האשכי. זה פחות או יותר, בזה גמרת את זה, והיה איזה ברונזה שיניב מלינרסקי נסע למכאן סרביה, לימד אותם איך עושים פרינט, והם זכו בברונזה. זה פחות או יותר היה הריג'ן. ואז לקחנו את כל השווקים האלה, והתחלנו לבוא, והבנו את הטריק. הטריק הוא לא לבוא ולעשות להם הרצאות ההשערה, או לבוא להראות שאנחנו גדולים, וברומניה עושים דברים יפים, תעשו ככה. אלא ממש ללכת על הבריפים שלהם, וממש לסחוב אותם ולהסביר להם ברעיונות שלהם, איפה הם צריכים לפתח אותם, ושהם יגעו יותר, שהם יגעו ביותר אנשים, שהם יהיו בשפה. זה אנחנו לא מדברים פה על פרסים רק, אלא על הגדלה של הדבר הזה. ואז אחרי שזה היה הולך ומצליח, אז גם היינו בונים את הקייס, ושם כן היינו שמים את הדגשים לאיך לספר את הסיפור הזה, מאיזו תובנה מקומית בסלובניה, למשהו שכל העולם הבין. וזה הצליח, סלובניה זכו בזהב בכאן, על הבילבורד, שיש לו חיישני חום שמגלים דליפות בקירות. בעצם שמנו בילבורד שמודיע לבעלי הבית שיש להם דליפות דרך טכנולוגיה.
וואלה.
עכשיו זה הגיע מסלובניה, שלא כל כך ידעו לספר את הסיפור הזה. הרעיון בא משם, זה לא אנחנו באנו, זרקנו עליהם רעיון. היה להם טרעיון, אבל לא היה להם דרך להסביר שבעצם הפרויקט הזה והבילבורדים האלה הם תרומה לקהילה. הם רק אמרו, או, יראו את הנזילה, יהיה את המחיר. כלומר, עודדנו אותם לחשוב בצורה קריאיטיבית שהיא יותר אוניברסלית, גם בביצוע עצמו וגם אחר כך בלספר את הזה.
אבל כשאני רפואה בא, ואפשר להסתכל על זה גם על הארץ, אז... זה, אופן, זה לא שאנשים לא, או שלא יודעים, או שאין להם את הכישרון, או ש... מה בעצם התרומה שכאילו לפני זה זה לא היה, וכשאתה בא ועושה איתם את העבודה, אז הם כן, זה עניין של הכוונה, ואתה מאיפה יש לך את הידע? שוב, הרי לא... מאיפה אתה יודע שזה מה שצריך לעשות?
מהאין סוף פרזנטציות, מה-15 שנה שאני בתוך הסחרחרה הזאת.
אוקיי, אז השאלה היא, האם כמעט כל צוות סבבה, שיש כמעט בכל מדינה, עם ההכוונה הנכונה, ולהגיד לו, לא, תקשיב, זה לא מספיק טוב, זה, זה, וזה, וזה, יכול להגיע, ואחר כך גם כמובן למכור ללקוח, אבל זה כזה.
אני לא הייתי מכוון את זה פרסונלית, אלא בסדר, אני לא יודע על השאלה שלך לגבי צוות, אבל
לא, אתה אומר,
יש הרבה רעיונות טובים שמתפספסים, שלא מגיעים למה שהם יכולים, שנצרים באמצע, שמכל מיני סיבות לא הלכו all the way, או שהלכו all the way אבל פנו ימינה באיזה מקום שחשבו שהוא מגניב ומיטיב, אבל בעצם זה המון המון רעיונות. אז אתה שואל, כל צוות? לא, כאילו, אתה יודע, צריך כישרון בשביל לעבוד בתחום הזה, וצריך שכל בשביל לעבוד בתחום.
כן, אפילו בארץ, נגיד יש כישרון אדיר, ולא מגיעים כמעט לכאן, חוץ מהבלחות פה ושם. אז אתה אומר, כי אין את ההכוונה הזאת, או
כן, אני חושב שיש כאלה שלומדים ועושים, אני חושב שהשנה, אני מנחש, אני רק, בוא נתערב, שים כסף על השולחן אולי. אני חושב שמכאן עשו עבודה יפהפייה עם הזיכרון בסלון.
כן, גיימינג וזה של השואה.
אני חושב שזה אמנם לא, נכון, זה NGO, וזה לא קמפיין ללקוח הכי גדול של מכאן וכו'. אבל זו עבודה יפה, שתזכה בפרסים, שהיא בדיוק יושבת על זה. יש לך בעיה תרבותית, עם פתרון שהוא רלוונטי מאוד, שמחבר בין דורי ושהוא חכם. הם עבדו גם יפה בלהסביר מה הרעיון הזה אומר, ולכן מגיע אליהם פסיב. והם יזכו לדעתי. כלומר, אם אני צריך לתת את הסמפשן שלי על כאן השנה, מכאן, וסיגל אבודי עומדת על במה, כי מגיע לה. זה האימור שלי.
ויש גם, אתה חושב שיש גם טיפה נוסחאות כאלה? יש גם נוסחה קצת בדברים האלה? או לפחות נוסחה בהגשה? או יש אפילו כאלה שאומרים, אתה מכיר את התיאוריה שכל, לא זוכר, כל שש שנים, כי תיקח רון מלפני שש שנים, תעשו עוד פעם, אתה מכיר את הדברים האלה?
תעשה עוד פעם, אני יושב בחדר שיפוט ויגיד, עשו את זה לפני שבע שנים.
הזאת?
לא, זה תיאוריה, כן. זה לא
לא שני, אבל יש איזו נוסחה, שאתה אומר, אוקיי, בוא ניקח שואה, כולם מכירים זה וזה, זה ירגש לא. את כולם, בוא ניקח, סתם אני אומר על ה, כן, אבל
תראה. אתה מדבר ברמת הפרסים או ברמת הצלחה קריאטיבית או ברמת
ברמת הפרסים.
ברמת הפרסים, חדר שיפוט, תמיד יעדיף משהו שמטפל בתרבות מקומית בצורה אוניברסלית. כלומר, כן. פתרון שאתה יכול לקחת אותו ולהגיד, או, גם במשהו בתרבות שלי, בפורמט דומה, זה גם היה עובד.
כן.
אבל זה לא נוסחה, זה לא אם תשים, אתה יודע, דמות עם כיפה על הראש, אז אתה בשורטליסט. כלומר, זה לא, אין כאילו איזה טריק, אין איזה צ'אט GPT שיכול לבנות לך קייס לכאן. העקרונות, יש עקרונות.
זה נורא מצחיק, זה מין סינק שיש לקחת ולדרך אחת זה בעוד שנתיים, ותראה שצ'אט GPT זכה ברוב הפרוסים מכאן.
כן, זה יכול להיות, זה אני לא
זה ברור שזה יקרה.
יש עקרונות מנחים, אתה רוצה שהקמפיין שלך יהיה גדול. כלומר, בסופו של דבר, אנחנו עובדים עם לקוחות, ואנחנו עובדים עם תקציבים גדולים, ואנחנו עובדים בשביל למכור, ולכן תמיד יש עדיפות לרעיונות שיצרו עבור הלקוח דבר משהו גדול, שהגיעו רחוק, שיצרו אימפקט רחב. תמיד יש יתרון לזה, ואני תמיד מנסה להגדיל. תמיד אני אומר, בוא נראה איך זה מגיע לעוד אנשים, לא רק ברמת הריץ', ברמת נשים להם מדיה איפשהו באיזה ואירו, אלא איך אני מגדיל את הסיפור הזה, איך אני מייצר, עשינו את האלבום הזה ל-Universal Love, אולי אני אספר עליו מתישהו.
לא מצפר, יש לנו
לא, אז כאילו עשינו MGM Resorts, יש להם הרבה חתונות של LGBT. לא, ארצות הברית. MGM Resorts, הם בכל וגאס, בלאג'יו, מלונות שבהם חתונות, זה ביזנס רציני וגדול. ויש להם יותר ויותר חתונות LGBT. והמחותנים אומרים שאין להם שירים. השירים, רוב השירי חתונה, הם
גבר לאישה, ואישה לגבר.
כן, my girl, והם, אני לא רוצה, אז הפקנו אלבום. תראה, עם בוב דילן, עם קשה, עם סנט וינסנט, עם ללה, אוקיי, סליחה שאני שוכח את השם שלו, אדם למברט, הוצאנו אלבום של שירים, את My Girl, הפכנו ל-My Guy, את Mad About The Boy, הפכנו ל-Mad About The Girl, וכו' וכו', והשקנו אלבום שגם השתמשו בחתונות, גם יצא כאילו כאלבום, אתה יודע, שבוב דילן שר שיר LGBT על עצמו, וכולי וכולי וכולי.
זה מזכיר לי, אפרופו הגדלה, אני קצת אוכף את עצמי, אבל לא חושב, שלפני כמה שנים, אפרופו, עשיתי ביושע לדעתי, עומר אדם שר את שיר שלוש התשובות, היא אמרה, אם תלך, אחריי, השיר שהכי לא הכי שוביניסטי בה, אתה מכיר?
לא,
מאמין לך. זה בחורה ששרה, מה שתבקש, לאן שזה אני אלך אחריך, היא כאילו משרתת סחבה שלו, זה השיר שנחשב הכי שוביניסטי בארץ, וכאילו הפכנו אותו לזכר, ועומר אדם שר את זה כגבר לאישה. זאת אומרת, עכשיו נגיד, זה רעיון דומה עכשיו, אפרופו, אבל תחשוב, זה עם בוב דילן ב... אתה מתכוון?
שברגע שאתה עושה את זה עם בוב דילן, זה גם מגיע לרולינג סטונס ול-CNN ול-זה מיידית. כלומר, ביום השקה, אתה בניו יורק טיימס ובזה, וציטוטים בכל מקום וזה, ושקנו, אבל זה גדל. כלומר, בא אלינו זוי דה שנל, היא זמרת, והיא אמרה, אני רוצה להשתתף, אתה מבין? בא אליך זמר, הוא אמר, אני רוצה להשתתף בפרויקט, אל תשלמו לי. אני רוצה לזה, והיא עשתה שיר כפול, אחד עם, שפונה, כאילו לקחה שיר אהבה שלה ושכפלה אותו, וביקשה להיכנס תחת Universal Love, כלומר ש... באלבום בספוטיפיי, כשאנחנו... זה, יהיה גם את הגישה לשיר הזה, כאילו, היא רצתה להצטרף לאלבום. אתה יודע, אתה מבין שאתה נחת בתרבות, זה לא רק עשה באז, דיברו על זה, וכמובן משרת את הלקוח.
עכשיו, מה שמדהים הוא, כאילו, חשבתי איך לשאול אותך את זה, אבל פתאום אני מבין ש... כי אנחנו נגיד, אפשר להגיד, אמנם לא התחלנו ביחד, אבל נגיד היינו באיזה משהו ביחד, כמו איזה תאומים כזה, שפתאום אחד גדל ב... אז אני מרגיש שעם השנים והניהול שלי והלקוחות שלי וזה, אני כאילו ככה טפתי הרבה מכות שאם מישהו יבוא הבא ואומר לי, תקשיב, בוא נעשה בוב דילן, הייתי אומר לו, תקשיב, לך, מה בוב דילן עכשיו? מי יביא לך בוב דילן? לך תביא רעיון, כאילו, שאפשר לעשות. ואתה גדלת, נכון, שכאילו ב... תקשיבו, תביאו לי בוב דילן. אני אומר כשם קוד, כאילו, אתה מחפש את הרעיון הענק הזה, ולא קיבלת, או שכן, שאתה אומר, אבל כן, אני גם מקבלתי הרבה מכות, שאני חושב שכל דבר שרצינו אפשר לעשות והוא קרה ו...
לא, גם פה יש עבודה, הרי בסוף, אתה יודע, זה לא שבאנו ללקוח והלקוח אמר, בוב דילן,
לא, אבל נגיד התקציבים בלתי מוגבלים.
לא, הם לא בלתי מוגבלים, אבל אתה צריך להראות ללקוח ששווה לו לשים את ה-X כסף שבוב דילן לוקח.
כן, לא, אני קודם רואה שאני לעשות שילוט, הדברים האלה זה תקציב, זה נשמע, נכון, נכון, לפעמים יש גם לואו קוסט, אבל כאילו...
ארצות הברית, כמו שאמרתי, זה עיקר הפעילות העולמית נמצאת שם. ולכן, נכון, גם תקציבית, תשמע, צילמנו ל-National Geographic עם דייטון ופריס. הם צילמו את Little Miss Sunshine, כן? אתה עובד עם במאים שזכו באוסקר על הסרט שלך. כן. ואתה צריך לתת להם הערות לטריטמנט, ולהגיד לליוק, שהוא מלהקים ילד, ולהגיד, הילד הזה, אני לא אוהב אותו.
מאיפה אתה פתאום יודע לעשות סרטים? אתה אף פעם לא עשית סרטים בכלל. אתה באת מהדיגיטל והסושל והזה.
נכון.
זה אפילו סקיל אחר, לא? זה כאילו...
כן, אבל...
אתה יודע, לשפוט הסרטאות, להגיד, זה כאילו פתאום בגיל של דמר 35.
כן, תשמע, בוא, זה לא ניתוח מעקפים ללמוד. והרבה יותר קל ללמוד. תסרות, דיאלוגים, הפקה, איך דברים נראים, איך מעמידים פריים, איך עובדים עם DOP, מאשר ללמוד טכנולוגיה, ומה ישים, מה אתה יכול לעשות ב-100,000 שקל, ומה אתה יכול לעשות ב-100,000 דולר. כלומר, אני חושב ש מעבר למזל, שזה היה מרכיב מאוד חשוב בזה שהצלחתי, מאוד מאוד חשוב, מעבר למזל, העובדה שאני מולטי-דיסציפלינרי בדברים האלה, כלומר, למדתי איך עושים שילוט, למדתי איך עושים סרט, למדתי זה, אבל גם באתי עם הרבה ניסיון בטכנולוגיה, במסרים, באיך לבנות סטארט-אפים, כלומר, איך לבנות דברים שמושכים אליהם, קהל שרוצה להשתמש בהם, המולטי-דיסציפלינות האלה שירתו אותי מאוד. וזה קשה לצבוע אותי במובן מסוים. נכון, אני לא הבן אדם שאתה רוצה שתכתוב לו 3 דקות של דיאלוג קורע לב שאנשים בוכים אחריו.
בסוף אתה כבר ישבת וכתבת, נגיד את הסרטים וכאלה.
לא, מה-USPS ו-National Geographic. כתבתי USPS
אחר. וכתבת אותו, באמת ניהלת אנשים שכבר תסריטאים 20 שנה ויודעים לכתוב דיאלוגים.
תשמע, לא, אני כתבתי, ואז הם הפכו את זה לאנגלית, מה שנקרא. כאילו, תקנו את כל השגיאות בניסוח, ואת זה שאתה יודע, שאמרתי שהם עוברים בירוק, אבל בארצות הברית מותר באדום. כאילו, יש תיקונים תרבותיים ותיקונים... זה, אבל בהחלט...
אתה לא תגיד על עצמך, אני אגיד, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל... אני חושב שזה אפילו, זה לא קומפלימנט, אני חושב שזה עובדה, אתה סוג של גאון, נכון? כלומר, הייתה ילד פלא כזה, אני מניח, כאילו, זה חלק מהעניין הזה של ה-IQ גבוה, וזה בסדר, אבל זה לא מספיק בשביל להגיע לכתות הצלחה, נכון? כאילו, אוקיי, נגיד אתה, יש לך IQ גבוה, ואתה מוכשר, אבל כדי להגיע להישגים האלה, אתה יודע להגיד, ומזל זה חלק מ... גם צריך מזל וגם חלק מצניעות, אבל מה עוד? איך כאילו אתם מגיעים לכאלה?
אני חושב, כאילו, אשתי לא תסכים איתך על זה, על IQ. אני חושב ש... אני חושב שזה לא, זה כי אני נתקל הרבה פעמים באנשים הרבה יותר חכמים ממני, באמת, כמעט ב... אני חושב שזה שילוב. בין, כמו שאמרתי, מזל. מזל שיש לי את גם היכולות הספציפיות האלה שיש לי.
כמה נגיד זה זהה ועבודה קשה? כי מהצד כאילו...
לא, זה בדיוק מה שאני הולך להגיד.
ומצד שני, אתה כאילו לא בתפיסה שלי, אחד שיושב כל הלילה מזיע, מקיז...
נכון. כי אני לא יושב כל הלילה ומזיע ומקיז על הבריף הנוכחי, אבל אני כן, וזה הדבר השלישי שבאתי להגיד, שהמוטיבציה הפנימית והדרייב, אני קורא לזה אהבה למקצוע, אבל זה לא נכון, כי זה לא הגיע לי מאהבה למקצוע, אלא מאהבה למצוינות ומהרצון, אתה יודע, מללכת לכאן, 3 שנים ברצף, לא לזכות בכלום, לראות את גדעון רוקד ואת הנה ערף, לא יודע, 1,000,000 אנשים עולים לבמה ולוקחים פרסים, ולהגיד, אני טוב בדיוק כזה, אז אני אלך ואני אסתכל בלילה מה קורה, ואני אראה מה זה, ואני אתחבר לארון סטארקמן, כי הוא הכי טוב כרגע בזה, אז אני אדבר איתו על מה משפיע.
אבל זה גם אגו, או כי אולי, אני זוכר שכשהתחלת, אז באמת, באת מעולם אחר כזה, אולי תספר בזה, אבל בגיל יחסית מאוחר, לא יודעת, לא, נגיד אני אחד שיחסית, אתה יודע, תמיד כזה אהב פרסום, מכיר את הזה, הגעת, היית חייזר לגמרי, נכון?
נכון. כאילו,
אז איך זה צמח פתאום הרצון והאהבה והמומחיות, כאילו, שזה גם תחום ש... אופה, במציאות הוא הפוך, לפחות בארץ, הוא פעם היה אולי משהו נחשב ונחשק, ועם השנים הפך להיות משהו לא... אטרקטיבי, בפחות בארץ, להיות פרסומאי, זה לא...
נכון, וגם אנחנו בתקופה של נסיגה, בו כן. זה הרגשה, והנה, אני, אחרי שלושה שבועות כבר רואה את זה, ההרגשה היא של נסיגה בתעשייה, כאילו. אבל...
בנחשקות.
כן, בנחשקות, וצריך להראות דוגמאות, ולא דוגמאות מ-3,000 מייל מפה, עם $1,000,000, עם בוב דילן, כי אז המסך נופל הרי. כמו שאתה, אמרתי, בוב דילן, נו, אז בסדר, הוא לקח מיליונים. אבל להראות להם דוגמאות ומודלים מכאן, להראות לצוותים שכרגע, אנשי קריאייטיב פה, הם קצת בלופ של לעשות דברים שאני לא מאמין שהם ממצים את הפוטנציאל של לעשות אותו. וזהו, ואני חושב שאנחנו נלך לייצר פה משהו שונה.
כן, השאלה הייתה, אבל איך, אם אתה זוכר, לך מתי זה קרה, כאילו, אני באתי מעולם אחר, אני לומד, אני מבין זה, אתה זוכר, כאילו, פתאום, מתי אמרת, בולה, זה מדליק אותי הדבר הזה, ופה, בולה, אני גם מצליח בזה יחסית בתוך הזה, ופתאום אני רוצה, אני מבין שהגג שלי זה לא להיות סמנכ"ל במקן, זה לי פתאום אולי בכלל להיות הכוכב של ניו יורק, זה כאילו, איך זה קרה הדבר הזה?
אולי לא עניתי לך מאיזושהי סיבה שאני בעצמי לא יודע, או שזה פשוט כאילו...
אולי אתה לא חכם מספיק שלא את המשאלות שלי.
לא, אני מגיע גם, אבל אני מגיע מתחום של יזמות וסטארט-אפים וטכנולוגיה, ואתה יודע, היינו מהאלה שבנינו את האינטרנט.
כן, ממש.
ממש, בגיל 16, אתה יודע, עבדנו בטפוז, והיינו מקשיבים, היינו 4 עובדים, מקשיבים לרדיו וכותבים את זה לאינטרנט. כאילו, אז אולי העובדה שהגעתי לפרסום שלב מאוחר, והפרספקטיבה שלי כלפי פרסום הייתה, לקחתי את זה סך הכל די בהומור.
כן.
בוא.
אפילו בהתחלה באמת מה אתם עצמך, חצי זלזול כזה, מה אתם פה...
כאילו, כן, זה לא היה, זה כאילו... צ'קריטי,
נשמע. כן,
מגיע מ-R&D, מגיע מזה, כאילו, אתה יודע, לאן העתיד הולך וזה וזה, ואז כאילו עושה קמפיינים. אז אולי דווקא זה שהגעתי במין לא תחושת, קדושת הזה, כן. או אתה יודע, יצאתי מהבית ספר.
החלום שלי אחרי... מגיל קטן, כן.
בדיוק, אולי זה מאוד עזר לי. לקחת את הדברים בפרופורציה ולבנות את זה בצורה נכונה. אני חושב שאתה שואל, אם אתה שואל על הנקודה, אז אני חושב שכשהתחלנו לעשות בערך 2011-2012, מעבר להתנסות, הצלחנו לעשות דברים שבעצם סחפו את השוק לכיוון שלנו, ואמרת את זה, מכאן דיגיטל הייתה יותר סקסית ממכאן אריקסון באותה תקופה, כן. למרות שהיינו רבע בגודל או שמינית בגודל. בסוף, אתה יודע, אתה זוכר אולי, בבנק לאומי עשינו קמפיין ענק ברמת תקציבית, שהתחיל מסדרת רשת שה-ATL היה פרומוים למה יש בפרק של הסדרת רשת. כלומר, אז כבר הבנתי שהדברים שאנחנו עושים, הקריאטיביים, יש להם, זה בסוף זה העתיד של הפרסום המודע. כלומר, לשם זה הולך.
וכשבמקביל צומח ההייטק, ואתה כאילו בא משם, אין איזה משהו שאתה אומר, בוא נה, אבל יכולתי להיות כוכב בהייטק ולעשות דברים, וכאילו אני דווקא, הלב שלי יותר מההייטק, יש משהו שאתה אומר, רגע, אולי בכלל אני, מה אני בפרסום? הייטק פה דואר וטכנולוגיה, זה כאילו ה...
לא, תשמע, קניתי כרטיס למגלצ'ה ואני נהנה, כאילו, אתה יודע, לא מסתכל.
לא מסתכל על...
לא מסתכל ימינה ושמאלה, וזה נכון שההייטק נותן לאנשי קריאייטיב. כי אני רוצה שאנשי קריאייטיב ידעו שיש להם הזדמנות למימוש עצמי ויבואו לעשות את זה, ולא ילכו, אתה יודע, לעשות כל מיני כאלה משחקי בינגו וכאלה, או אתה יודע, יעבדו בטק בעבודה, ואני יכול להבין, אני יכול להבין למה אנשים עוברים לטק. זה נותן להם work-life balance, זה נותן להם שכר יותר גבוה, נותן להם אפשרות, זה אני לגמרי מבין את זה.
גם, אבל גם, נשמע, בואו נהיה ישרים, בהרבה מאוד דברים בעולם ההייטק, אתה יכול לשנות את העולם, אתה יכול לעשות דברים מטורפים, אתה יכול כאילו, וגם הרבה פעמים זה מתחבר היום, נכון? ההמצאות של הפרסום שמתחברות הם בעצם, הם חצי סטארט-אפים וכל הדברים האלה.
אני חושב שאנשי קריאיטיב מהסוג שלנו, הם זקוקים לגירויים. והם לא צריכים בריף אחד בשנה לעלות איפשהו פעם אחת עם איזה סרט גדול ולנוח שנה ולעשות דברים קטנים. הם רוצים גירויים, גירויים בבריפים. בגלל זה צוותים, הרבה פעמים אתה מנווט אותם בין לקוחות, אתה לא נותן אותם רק ללקוח אחד וזהו.
חוץ מהמסכן ההוא שכבר 40 שנה כותב מודעות לשברולט.
כן, והוא נהנה מזה, אז זה אחלה לכולם. אבל, אז אתה מבין, זה...
אז תגיד לסיום למה חזרת לארץ ולמה בחרת בליאו ברנט. ואז גם תרים לעצמך לזה שאתה מחפש ונותן לך זה.
לא, יש לי גם סיפור על מרב עוז לסיום, אם תרשה לי. אבל אני אענה לך קודם על השאלה.
זה מתקשר. א', למה חוזרים לארץ? כי מתגעגעים לארץ, באמת בקטע כזה, או...
אני חושב שכל אחד שעוזב יודע שיש את הנקודות האלה, אחרי שנה, אחרי שלוש, אחרי שבע, שאתה עוצר ואומר...
אולי כל אחד כן, אבל אם הוא שאלו אותי לפני, ניר רפואה דווקא היה חי בחול, חול אדמה, והוא לא היה... מתגעגע לי, סתם, אולי...
יכול להיות, אומר, יכול אבל... להיות, ויכול להיות שההצעה של יוסי ואימי הגיעה בטיימינג, כי מושלם, כי זה בדיוק היה בשלב שזה. אבל וזה הסיבה שחזרתי. ברמה האישית, אתה יודע, יש כל מיני סיבות לחזור, וכל מיני סיבות לא לחזור, וכו' וכו' וכו'. אבל ברמה המקצועית, יוסי לובטון ויורם באומן ואימי ורונית, כלומר, הצוות הזה שהזמין אותי, זה צוות שידעתי שאיתו אפשר לבנות את הדבר הזה שאני רוצה. וזה הביא לי את הדלק הזה, את המוטיבציה הזאת, שאני מקווה שלא תפסיק לבעור, לבנות את זה פה.
אבל אם אתה כבר חוזר לארץ, אתה אומר, אני כוכב בזה וזה, אתה אומר, רגע, אוקיי, הם הזמינו אותי, אבל בואו נראה מה אדלר מציעים, בואו נראה מה ראובנים מציעים, בואו נראה מה מכן מציעים, בואו נראה, רגע, מי אמר, אם אני כבר חוזר, בואו נממש את המניות שלי.
לא, כי אני, אוקיי, אז אני אסביר.
ויכול להיות שיכולת לממש, מבחינת כל מיני דברים, יכולת לממש אותם אולי יותר.
בוא, אז אני...
להיות שותף בזה, להיות לא יודע מה.
אוקיי. אני כן נתקע מה שאני אקח. איזו אופציה שאני לא אקח היא דאונגרייד גשמי. כן. בסדר? האם זה דאונגרייד של 30% או 50% או 70%? זה פחות... העצם הזה, זה דאונגרייד כלכלי.
כן.
ולכן ההסתכלות לא הייתה מהזווית הזאת, של איפה ייתנו לי את הבונוס.
לא, וגם השפעה, אם אני כמה אני שותף, כמה אני לא יודע.
אני חושב שמי שמזמין אותי לעבוד יודע שבטריטוריה שאני נמצא בה, ואני שוב כן, אני שואב את האוויר מהחדר.
לא קל לעבוד איתך תמיד, כאילו. לא תמיד קל, נגיד.
לא, לא תמיד, אני, וזה לקחתי אגב מרוב ריילי, אני
איזי... רק שכן התבגרת קצת מה...
כן, בסדר, התבגרתי גם בשנים, אבל אני easy on the people ו-hard on the work, זה כאילו היה מודה של... זה אני מנסה לתרגם אותה. אני לא פרסונלי ואני לא, אתה יודע, זה, אבל מצד שני, אני הורג רעיונות ואני כאילו, אני לא מתפשר וזה לא קל לאנשים שבסך הכל הם יוצרים מאוד מוכשרים ואז הם צריכים לבוא ואני כאילו... אתה יודע, אומר להם, את זה עשו כבר 15 שנה, זה היה כבר אני עשיתי. כאילו, אתה יודע, הדינמיקה היא...
אוקיי, איך אתה מתחבר למרב עוז?
מרב עוז לא קצת, אני רק רציתי לספר סיפור על הפודקאסט שלך ועל מרב עוז.
זה היה פרק איתה לפני כמה שבועות, שדיברנו על שוק העבודה והמיתון, ועכשיו השוק שהתהפך, והזכרנו משהו על זה שאתה חוזר לארץ.
אז זהו, אז מרב עוז דיברה איתי לפני שבועיים או שלושה, ואמרה לי, דיברתי אליך בפודקאסט של מרן.
כן.
אז אמרתי לה, תביא טיים קוד. כאילו באיזה שלב, באיזה דקה.
אני לא אשר עכשיו אקשיב לכל הפודקאסט שלך עם מרן, בואי, יש לי חיים.
כי כבר מישהו עשה לי את זה פעם, ואמר, דיברתי עליו, ואז בדקה 52 זה. אז היא אומרת, טוב, דקה 9. אני הולך, פותח את זה. ואז היא אומרת משהו כמו, אתה אומר לה, הן, וניר רפואה חזר לה. והיא אומרת, כן, ניר רפואה, הוא באמת מצוין, וזה. הוא כמו ערן ניר, וערן ניר מדהים, וערן ניר הוא תותח. ואירן ניר הוא... ופשוט התחילה לדבר 45 שניות על אירן ניר.
כן, עיקר הזכרתי אותך. כן.
ואני הייתי צריך כאילו לשמוע את... ואז היא לא חזרה אליי, אז כאילו נגמר וזהו, וכאילו, כן. אוקיי, דיברת על משהו. אז זהו, אז עכשיו אני אגיד למרב עוז שדיברתי עליה, ולא אגיד לה את הטיימקוד.
אה, גדול. הבנתי. גדול. אפשר לדבר עוד מלא זמן, אבל כאילו, בוא נחתוך את זה כאן.
כן.
יש משהו שלא אמרנו שזה?
בינתיים כיף לי.
כן.
והיה לי כיף כאן.
אתה מגייס, כאילו, לא?
תשמע, אנחנו בונים...
זאת אומרת, אני באים אליי, אני לא צריך להגיד שאני מגייס, אני מתקשבים אליי.
לא, אני תמיד מגייס. אני חושב שכל מנהל קריאטיב כל הזמן במוד של אתה תמיד מגייס. אתה תמיד רוצה. אתה תמיד רוצה את הכי טובים, אתה תמיד רוצה להגדיל כאילו את היכולות. אז אני תמיד מגייס, אני באמת מחפש.
אז אני אגיד לך לסיום, וגמרת לך את זה טלפונית, ומעניין יהיה לי פגש עוד שנה, צורך העניין, איזה וקטור יהיה יותר חזק? האם הוקטור שלך יצליח למשוך את ליאו ברנט, את הלקוחות, את פובליסיס, לעשות את מה שאתה אומר שזה, או שבסוף אחרי שנה, הוקטור של ישראל והלקוחות והמיתון וזה וזה יצליחו יותר למשוך אותך לשם. מעניין, קשה להגיד, אני מקווה שזה האופציה הראשונה, מקווה בשבילך ובשביל התעשייה, אבל יהיה מאוד מעניין, כי קשה.
יאללה, בוא נעשה ישיבת סטטוס עוד שנה.
יאללה, תודה רבה, ניר רפואה.
תודה לך, מר.
יאללה, ביי.